הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב, פרשת נוח. כתוב בגמרא מסכת סנהדרין שדור המבול חתום מרדו בהקדוש ברוך הוא מרוב טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא, היה להם הרבה שפע. אבל לכאורה הייתה הקללה של האדמה, קוץ ודרדר תצמיח לך, הייתה קללה. ובכל אופן בזמן נוח היה הרבה שפע. ולמה? איך? כתוב בספר ספתי צדיק, לפני שנוח נולד היו יגיעים בעבודת האדמה, רצו לחרוש עם השור והוא היה בורח להם, רצו לזרוע באדמה חיטה וצמחו קוצים ודרדרים. הגיע למח השני, לא מצאצאי קין, אלא למח השני שהוא הגיע משת. לאבל לא היו צאצאים, כל הצאצאים של קין הרגו במבול, היחיד שנשאר היה נוח שהגיע מלמח, שהגיע משת. שת הוא הבן השלישי של אדם וחווה, הוא זה שאימנו הושתת העולם. ולמח קרא לבן שלו נוח על שם העתיד, זה ינחמנו מעצבון ידינו. הוא נולד מהול, אומר המדרש, מניין ידע אביו למח שבנו נוח שנולד מהול ינחם את העולם? התשובה היא, המדרש אומר שהייתה קבלה מהאדם הראשון, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, ארורה האדמה בעבורך, אמר אדם הראשון לריבונו של עולם, אבל עד מתי? אמר לו, עד שתוליד מצאצאיך מישהו מהול. וכיוון שנולד נוח מהול, אמרו זה ינחם אותנו מהעיצבון של ידינו. נוח היה צדיק שמחלק ברכות ואין עובדות. נוח אמר לעצמו, למה הציבור עושה עבירות? למה הציבור חוטא בעבודה זרה? כי קשה להם בפרנסה. אמר נברך אותם, יהיה להם טוב. הוא היה מתפלל שהאדמה תפסיק להצמיח קוץ ודרדר, והתפילות שלו פעלו שהיה מספיק לזרוע פעמים פעם אחת ל-40 שנה. ובזוהר כתוב שהייתה תקופה קלה, אדם היה רוצה לקרוא לציפור שתגיע והייתה מגיעה. נוח לא אמר להם ביקורת ולא מוסר, אלא רק ירב אותם לאמת על ידי שראו את כוחו של צדיק. אבל הבעיה היא שהיה כאן רק ימין מקרבת לו שמאל דוחם, והעשירות והרווחה לא הובילה אותם לפתוח את הלב ואת הראש, אלא לסגור את הלב ואת הראש, בבחינת וישמן ישרון ויבעת. אומר הכתב סופר, ראה הקדוש ברוך הוא שאדם הראשון חטא, וכעת צריכים ליישר את בני האדם. איך הם התיישרו? על ידי עמל. אדם לעמל יולד. הם צריכים לעבוד, להשקיע, להתאמץ. הכללה בזיעת אפיך תאכל לחם היא לא סתם כללה כנקמה, אלא היא התיקון, כמו שאומרת המשנה באבות יפה תלמוד תורה, אם דרך ארץ יגיעת שניהם השכחת עוון. כדי להכניע את ליבו של האדם הוא צריך להתאמץ, להשקיע ולא לזכות לתוצאות בזמן ובקצב שהוא רוצה והוא מצפה. וכך אין לאדם זמן לחטוא, והוא עסוק בסוגיית על המחיה ועל הכלכלה, והוא צריך להשלים עוד ועוד עבודות, ואחר כך ללמוד וחינוך הילדים ושלום בית ועוד ועוד. שום דבר לא מתנהל בצורה ישרה כמו שהוא מתכנן, וכך זה מכניע את האדם, כך נשמרים מהחטא. אבל נוח היה מברך את בני דורום, והמציאו את כלי המחרשה ומסלגים את הקוצים וכל המונעים מהחרישה הנכונה והיעילה, ויש פחות שעות עבודה ויש יותר שעות לימוד תורה, ההתקרבות לבורא כך אמור להיות. נוח באמת יש לו פחות שעות עבודה ולכן יותר שעות תורה, בבחינת המקבע על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אומרים המפרשים, לפני נוח, לפני שהוא המציא את כלי המחרשה וכלי העבודה בתחום החקלאות, האדם היה פונה לקדוש ברוך הוא מתפלל מכל הלב. אבל אחרי שנוח המציא את כלי העבודה, בני האדם פחות מתפללים, כי הם מרגישים שהכל בידיים שלהם, הכל בשליטה שלהם, הם יכולים להשיג את שהם רוצים, והם היו שוכחים לפנות לקדוש ברוך הוא שהוא המשגיח על העולם, ואמרו פה על ידם עשה את כל אלה. ונוח בחוכמתו המציא כלי מחרשה, אבל גרם ששכחו וכפרו בקדוש ברוך הוא וגזלו וחמסו יותר ויותר, כי המסביאו רעב. ככל שמסביעים את הדעה וההרגשה שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל, כך הם יותר ויותר מאמינים בעצמם ומחזקים את עצמם ושוכחים שהקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר הכתב סופר, לפני שנוח המציא את כלי המחרשה, הוא בהחלט היה צדיק תמים, אבל אחרי שהוא המציא את כלי המחרשה, הוא מי שעל ידו התגלגל מצב שלילי בעולם. במקום שבני אדם יהיו עסוקים במשמעות החיים, בני האדם התעסקו יותר ויותר בכוחי ועוצם ידי, היה להם יותר זמן פנוי והם הרגישו יותר חזקים, ולכן הם לא הסתפקו בפת לחם שלהם, אלא כבר חמסו וגזלו. איך הגיעו למצב של חמס וגזל? וישמן ישורון ויבעד. וזה כי נוח לא היה מבקר אותם. הוא מופיע בספר כתב סופר, אומר את הגמרא, גדול הנהנה מהגיע כפיו יותר מירא שמיים. לכאורה אין עולה הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מי יראת שמיים. אז איך זה מסתדר? גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. מה מיוחד בנהנה מיגיע כפיו? התשובה היא, אומר הכתב סופר, יש יתרון לאדם שהוא בבחינת נהנה מיגיע כפיו יותר מאדם כמו רשבי. מדוע? למה? כי לרשבי יש ניסים, והוא רואה את השגחת הקדוש ברוך הוא תמיד במערה. נעשה לו נס ויש לו שם מה לאכול, מה לשתות, ניסים ברורים. אבל אדם שהוא עובד למען הפרנסה שלו, הוא תדיר חושב שכוחי ועוצם ידי, הוא פחות רואה את הערך של האמונה וההתמסרות לבורא עולה, הוא מאמין יותר ויותר בעצמו, הוא תולה את ההצלחה בעצמו. אבל אם הוא עושה, הוא מחפש בתוך שגרת החיים איך שנסיבות החיים יכלו גם הם להיות אחרת, ובעצם הקדוש ברוך הוא הוביל אותו להצלחה זו או אחרת, והוא יודע כמה פעמים הוא יכל ליפול בעסקים שלו, בעבודה שלו, והוא יודע כמה פעמים היו הזדמנויות שהוא ניצל ויכל להיות אחרת. כלומר, הוא מחפש את יד השם בתוך העבודה והעסקים שלו, אז הוא נהנה מגיע כפיו, ושם מחפש את נוכחות הקדוש ברוך הוא. הוא לא רואה ניסים, אבל הוא מחפש את הניסים המוסתרים, נסתרים בתוך שגרת החיים. אדם כזה יש לו יתרון אפילו על רשבי בהיבט מסוים. זו הכוונה. גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים. אבל בזמן נוח ניצל העולם את ההתקדמות של הטכנולוגיה ליותר זמן, שמוביל יותר שממה, שימום, שיגאון. דוד המלך אומר, ימים יוצרו, ימי האדם נוצרו, והם מוגבלים מדויקים בדיוק למה שאמור להיות מנוצל למען מטרת ומשמעות התפקיד של האדם בעולם. כמובן שהמשמעות היא רלוונטית מאוד בימינו, שאנשים נמצאים עם המסכים תדיר כל היום ואנשים לא שמים לב, אבל את הצרכים שלהם הם מייצרים. האדם בהתחלה לוחץ על המסך, לוחץ על הכפתור, נחשף לאתר וזה מעניין, אחר כך הוא רוצה עוד קצת ורוצה עוד קצת, ואחר כך עוד הרבה, וזה כבר לא רצון קטן אלא רצון גדול, גדול מאוד, צורך, תלות, עד שהאדם אפילו בהיבט מסוים מתמכר לעניין. והחמור הוא שהאדם חי באשליה, אשליה שהוא בשליטה, ומתי שהוא ירצה הוא יוכל לעצור את עצמו. זו האשליה, זה לא בשליטת האדם, זו אשליה שיש לאנשים, כמו שאומרים רבותינו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. ואומרים אנשים, אני שונה, אני גיבור, או שהם אומרים, מה החוכמה להיות סגור כל היום, נראה אותך יוצא החוצה ומתגבר על היצרים. זו הטעות, החוכמה היא לא לצאת החוצה ולהתגבר על היצרים. למה? מדוע? כי זה לא אפשרי, זו אשליה, זו גאווה לא אפשרית. אלא שאנשים שיוצאים למקומות מסוכנים מבחינה רוחנית, הם אומרים לעצמם, אני חזק, אני אתגבר, ואחר כך הם נופלים ואומרים, בעצם זו בכלל לא הייתה נפילה, אלא זה החיים היפים. והרי כך עובד היצר הרע, קודם הוא אומר לאדם, אתה חזק, אתה לא טיפול, אחר כך שהוא נופל הוא אומר לו, זו בכלל לא נפילה, אתה יכול להמשיך באותה הדרך. ולמה הוא אומר שזו לא נפילה? בגלל שאחרי שהאדם נפל אז הוא מרגיש רגשות אשמה, וקשה לו להרגיש רגשות אשמה. למי שקשה להרגיש רגשות אשמה, היצר אומר לו, אל דאגה, אל תרגיש רע, נשנה את עולם הערכים. מה שהיה מוגדר כרע או כאסור כעת יהיה מותר, וכך פתרנו את בעיית רגשות האשמה. וזו האשליה. ולכן הגבורה היא דווקא הכרת החולשה, מודעות לאמת, וכך יהיה האדם הגיבור, כי הכרת החולשה היא הגדולה של האדם. כי כשאדם מכיר את החולשות האנושיות, הוא יכול לשלוט עליהן, אבל כשהוא משלה את עצמו, שאין חולשות, אז הוא לא נזהר מהחולשות, ומי שלא נזהר מהחולשות עתיד ליפול בהן שוב ושוב. ואם יאמר האדם, החוכמה היא להגיע למקום הנפילה ושם להתגבר, אז נזכיר לו שזו לא הכוונה, כי לא כך היה לפני חטא עץ הדעת, וגם אחרי חטא עץ הדעת הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה ובריבוי מקומות כתב, שאין להתקרב אל מקום הניסיונות. ויש הורים שהם מכירים כמה הבטלה והבזבוז זמן הם מסוכנים, ומכירים את הסכנה שבטלפון החכם, אבל הם אומרים, זה ודאי שעד שהילדים יגדלו כבר משיח יגיע, ולכן אין לדאוג לבעיות עתידיות למען חינוך הילדים. ולגביהם הם באשליה שהם בשליטה. התשובה וההתייחסות לאנשים האלה היא, נהדר שאתה מאמין שמשיח יכול להגיע כל רגע, ואכן זה אחד מעיקרי האמונה, להאמין בביאת המשיח ולצפות לביאתו בכל יום. אבל אם אתה מצפה לביאתו באופן מושלם, אז אם הבית שלך לדוגמה שווה 2 מיליון שקלים, מצוין, בוא נמכור אותו ונחלק, הכל לצדקה, שהרי משיח בכל אופן יגיע בזמן הקרוב. ואם אתה חושש, אז נמכור את הבית, נשאיר 1 מיליון שקל לצדקה, והמיליון השני לחיות בינתיים עד שמשיח יגיע בזמן הקרוב. כך אומר ההורה שהוא באמת מאמין בביאת המשיח, ולכן הוא לא דואג לחינוך הילדים. הוא לא יעשה את ההצעה הזו, מדוע? וזה בסדר. מדוע? כי לא מצינו שגדולי עולם שהאמינו בביאת המשיח יום יום חיו באופן שהפקירו את כל הצרכים שלהם באופן מוחלט, אלא שהם חיו כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה מבני אדם תורניים שיחיו, גם לצפות שמשיח יגיע היום, וגם להכין את החיים העתידיים בעניין שלהם, ובעניין חינוך הילדים ובשאר הדברים שצריכים לתכנן לעתיד. אז בהחלט יזהירו את הילדים מפני המסכים, שהם שורש פורר ראש ולענה. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בכל כך הרבה מכשירים שחוסכים לנו זמן בחיים, מיקרוגל, תנור, מכונת כביסה, טלפונים, אבל זה בתנאי שהם באמת חוסכים זמן בחיים, כמו מעין הכנה לביאת המשיח, שאז המשיח יגיע יהיו עבדים לכל אדם, לכל אחד מישראל יהיו 2,800 עבדים. רבנו בחיי אומר שיש 70 אומות העולם, ויש 4 כנפות לטלית, ויש 10 עבדים מכל אומה מ-70 אומות העולם, ולכן זה יוצא 70 אומות כפול 10 אנשים מכל אומה, 700 על כל כנף של בגד, 700 כפול 4, 2,800 עבדים. אז הטוב ביותר זה ללמוד תורה, לקיים מצוות כל היום, עבודת המידות, התעסקות ברוחניות. אבל זה לא אפשרי לרוב האנשים, אז המשנה אומרת, טוב תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ שיעבוד ויתפרנס ולא יתמכר להבלים ולבזבוז זמן, שלא ידבר שעות פוליטיקה על מכשירים, על מכונת כביסה או מדיח כלים. בשבת יש למת את מלאכות שאסור לעשות. למה הן אסורות? המלאכות האלה, כי לפני חטא עץ הדעת, את המלאכות האלה לא היו עושים. לא היה עושה האדם לפני חטא עץ הדעת, אבל אחרי חטא עץ הדעת, את המלאכות האלה עושה האדם. לכן בשבת אנחנו מעין עולם הבא, לא עושים את המלאכות האלה וחוזרים לעולם הערכים האמונה. המשמעות כמו שהיה לפני חטא עץ הדעת, לא מתעסקים באמצעי החיים אלא במהות החיים, לא באמצעי החיים, בתנאי החיים, אלא בעיקר במשמעות החיים, להידבק בקדוש ברוך הוא. ולכן הבישול אמור להיות מוכן לפני שבת, והביגוד לפני שבת, הכל לפני שבת, כדי שבשבת יוכל האדם להיות עסוק בעיקר בלימוד התורה, קיום המצוות, בעמקה בלימוד התורה, פשט, דרש, רמז, סוד. וככל שאנחנו מתקרבים אל ביאת המשיח, הקדוש ברוך הוא כמו מזכה אותנו בבחינת תואמי החיים זכו לטעום מחיים ללא הרבה התעסקות בצרכים. איך? על ידי הרבה עבדים, הרבה כלים טכנולוגיים, אבל המטרה היא לא שאנחנו נשרת אותם ונקנה אותם תמיד את הטוב ביותר, אלא שהם ישרתו אותנו ויתנו לנו מענה בשגרת החיים שלנו למען העיקר, מהות ומשמעות החיים, דבקות בבורא עולם. על ידי המצוות, התורה, כוונה במצוות, העמקה בלימוד התורה, פשט, דרש, רמז, סוד, וכיום הקדוש ברוך הוא אפשר לנו להתחיל לטעום מעין איך יכולים החיים להיראות. ללא למדת מלאכות, שבת כבר בימות החול, הרבה מהמלאכות שהיו עושים בעבר לא עושים כיום. אשרי המנצל זמנו לאושר האמיתי והנצחי, תורה ומצוות. ואותו דור בזמן המבול קיבלו את המחרשה מנוח כדי להקל על החיים שלהם, אבל הם ניצלו את כלי המחרשה לרעה. במקום לנצל את אמצעי החיים ולהגיע למהות ומטרת ומשמעות החיים, הם הפכו את כלי המחרשה לעיקר. בדקו מה המותג הטוב ביותר, העיקר עוד כלי מחרשה ועוד כלי מחרשה, מה הטוב ביותר, מה המותג, מה מגיע מהארץ הזו, מה מגיע מהארץ האחרת. היות והמחרשה חורשת עמוק עמוק באדמה, לכן נאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא משחית גם את האדמה. ועד איפה? עד ג' תפחים. כעומק המחרשה, כעומק המקום שאליה מגיע המחרשה, כך הגיע המבול. ובזוהר פרשת נוח כתוב מדוע עומק המחרשה ג' תפחים? בזוהר פרשת נוח הוא, והרחבה יותר באיגרת התשובה לבעל התניא, כתוב עבירה שעושה האדם, פעם ראשונה אין רושם חזק, פעם שנייה עדיין הרושם לא חזק, אבל יותר מהפעם הראשונה, פעם שלישית הוא חזק מאוד. ולכן באיגרת התשובה כתב יש לתקן את החטאים לפי מספר עצומות, אבל לא פעם אחת, אלא שלוש פעמים. לדוגמה, אם חטא אדם חטא מסוים ריבוי פעמים, התיקון הוא, לדוגמה, פי דלת העניות לעבירה אחת, אז יעשה שלוש פעמים פי דלת העניות. ולמה? כי אם הוא חטא כמה וכמה פעמים באותו חטא, הוא צריך לתקן כנגד שלוש פעמים. פעם ראשונה ושנייה עדיין לא עשה רושם גדול, הרושם הגדול לצערנו בפעם השלישית, ולכן שיצום שלוש פעמים פי דלת העניות, ריש נון בית העניות. כך מופיע באיגרת התשובה ביסוד הדברים בזוהר הקדוש פרשת נוח. וגם אם כיום אנחנו לא בנויים לתעניות, אבל כן הבנים את הרעיון של ג' תפחים. ג' תפחים כנגד שלושה רבדים שהעבירה נחרטת עמוק בתוך נפשו של האדם, וכך באדמה עד עומק שלושה תפחים. אז היתרון שיכול להיות לכלי המחרשה כשהוא לא מנוצל לטובה, אלא לרעה, לידי היצרים של האדם, מביא את המבול. כי אותו הדור קיבלו את כלי המחרשה כדי להקל עליהם במלאכה, על ידי השעות המיותרות הם חטאו כנגד הקדוש ברוך הוא. ועוד כתוב בזוהר הקדוש פרשת נוח, בשנת ה' אלפים תפרי שהתפתחו שערי החוכמה, ובשם רבי יצחק מבור כאומרים, בגלל שלא זכינו ששערי החוכמה ייפתחו לנו עם ישראל, אז חטפו את שערי החוכמה החיצוניים, והם עוסקים בחוכמות העולם שלהם. ואכן מאותה שנה החלו להתגלות בעולם כלים טכנולוגיים, וזה כדי לבחון אותנו מה נעשה בשעות הפנויות כדי שנבחר בזמן הפנוי בערכים נצחיים. וזה כדי שכך נתכונן לימות המשיח, שאז שוב לא תהיה התעסקות של האדם עם הצרכים שלו, כי המעדנים יהיו מצויים כמו האפר. מה שבדורות הקודמים לא היה יכול להיות, לא הייתה יכולת ללמוד כל כך הרבה דפי גמרא ולשנן, כי היו עסוקים מאוד על המחיה ועל הכלכלה, לא יכולו לשלוח את הילדים לישיבות לעסוק בתורה, שהיו צריכים עוד זוג ידיים במלאכה, מלאכת הפרנסה למען הבית. אבל בימינו לא צריכים כל כך הרבה עזרה, לא האבא, לא האמא, לכן יכולים הילדים ללכת לישיבה הקדושה ולקנות עוד ועוד חלקים בתורה הקדושה. יכולות הבנות ללכת לסמינרים ולרכוש עוד ועוד הדרכה והכוונה איך למלא את השליחות והתפקיד שלהם. הגאון הרב פינקוס היה צועק על משחקי המחשב, שזה היה פרצה לפני כ-30 שנה. הוא היה אומר, כולם יודעים שמשחקים זה לילדים בלבד. המבוגר יש עליו את עול הפרנסה והאחריות לחיים, הוא עובד ביום, לומד בלילה. הוא היה אומר שבדורות הקודמים ידעו כולם, כל עניין המשחקים שהיה רק לילדים, לא היה מושג של משחקים למבוגרים, כי המבוגר הוא אחראי, יש עליו את עול הפרנסה, עול חינוך הילדים, התעסקות בדברים חשובים, רק הילדים או אולי הזקנים במושב זקנים שאין להם מה לעשות עם הזמן, שישחקו עם משחקים. אנשים מבוגרים עסקו ביום במלאכה, בלילה למדו תורה. אבל בימינו התגלו כלים טכנולוגיים, והאדם כבר לא צריך להתייגע הרבה במלאכתו. האדם נמצא במשרד שלו, בביתו, בעסק שלו, בעבודה, עם המחשב, הוא משחק שעות על גבי שעות. וחברות בכל העולם, השווי שלהן מוערך במאות מיליוני דולרים. למה? כי הם ממציאים עוד ועוד משחקים חדשים. למי? למבוגרים. איך עוד ועוד לחלות את הזמן בהבל? כלום, הנאה שאין לה שום משמעות עתידית לחיים של האדם. מבחינת החברות האלה, רק שבני האדם התמכרו למוצרים שלהם. אבל כן, אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ואת הלב ולזכור מטרת החיים זו הבחירה, לבחור בטוב, לבחור בעיקר, לברוח מהרע, לבחור בטוב בעשייה יעילה ונכונה, בריאה ומועילה לחיים, שזה רק תורה המצוות, ובהחלט. כל השפע האדיר הוא מאין תזכורת איך יראה הזמן שאליו אנו מצפים, ימות המשיח. אבל כשהזמן הזה יגיע, אז אומרים רבותינו, ימים שתאמר שאין לי בהמות חפץ. מדוע? כי לא תהיה בחירה לאדם. כעת תואמי החיים זכו, אפשר לטעום ימות המשיח. איך? הידי שכיום נבחר בטוב, בעיקר נזניח את התפל, נפקח את העיניים ואת הלב, לנצל את אמצעי החיים לשיפור חיי התורה והמצוות. המעוניינים לשמוע את השיעורים מהשנים האחרונות, ניתן לשמוע בקו הלשון קו ישיר 073-295-1247, 073-295-1247. המעוניינים לקבל דיסקים בחינם של שיעורי כאייל תערוג, ניתן לקבל ב-054-847-7627, 054-847-7627. גם נציין שיעורי כאייל תערוג מצולמים, והם נמצאים באתר הרדיו. היו ברוכים.
כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר.